שלום, 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 ברוכים הבאים לעונה חדשה טריה מהניילונים של אין הדג מציגים, והפעם על התפריט, צ'יבו!
צ'יבו!
צ'יבו! שמתמקדת בפילמוגרפיה החלקית של אחד מהצלמים הכי טובים בקולנוע, כך כנראה כל אחד, עמנואל לובצקי, שבא ממקסיקו, נכון?
כן, והסיבה אגב שמיני סדרה הזאת נקרא צ'יבו זה שזה... הכינוי שלו זה צ'יבו, זה לא סתם כזה.
צ'יבו?
שזה בספרדית, אז.
ובאנגלית, goat the greatest of all times, וכמעט קראנו לסדרה the goat, אבל אנחנו עברית, חוץ בכל הפעמים שאנחנו מדברים באנגלית, כמו ישראלים טובים. אז הסרט הראשון שאנחנו פותחים את הסדרה הזאת, הוא מציאות נושכת, כפי שוודאי ראיתם, ועדיין לא הצגנו את עצמנו. אני יונתן צוריה.
ואני תום שפירה.
ואני אמשיך עכשיו את המחשבה הקודמת, וכמו שאמרתי, הסרט הראשון הוא לא הסרט הראשון של מנואל לובצקי, יש לו מספר סרטים לפניו, כולל הסרט הראשון של אחד, אלפונזו קוארון, שעוד נחזור אליו, כמה סרטים אמריקאים קטנים, אבל מציאות נושכת היה הסרט ההוליוודי הראשון הגדול, הבולט בפילמוגרפיה של מנואל לובצקי, וחלק מהסיבה שאנחנו מדברים עליו, ובחרנו להתחיל איתו, זה כי הוא כל כך לא מקושר, ובכלל אנחנו, בפרקים הראשונים אנחנו נדבר על הסרטים של לובצקי, והם כל כך מנותקים מהפרסונה של לובצקי היום, במאי שמרבה לצלם באור טבעי, ומרבה לעשות טייקים ארוכים, והסרט הראשון המוכר שלו התאפיין ברגעים ארוכים שמצולמים בכוונה מאוד מאוד גרוע.
כמה דברים. למי שלא האזין למיני סדרה קודמת שעשינו על, אתה יודע, על דמות קולנועית. כן, שעשינו את המיני סדרה ג'ימי סטוארט. אנחנו לא הולכים לדבר על כל היצירות של בן אדם הזה. לובצקי הוא צלם, אפילו עם מישהו עם קריירה לא כזאת ארוכה, כן, הוא התחיל לעבוד בשנות ה-90, שנות ה-80 המאוחרות, אם אתה רוצה לספור סרטים קצרים וכאלה. יש לו המון המון סרטים. מה שאנחנו מנסים לעשות זה לבחור כאילו מדגם מייצג. אז הנה דברים שהוא עשה באמריקה, והנה דברים שהוא עשה במקסיקו, והנה דברים שהוא עשה עם הבמאי הזה, והנה דברים שהוא עשה עם הבמאי ההוא. אנחנו לא רוצים לעשות את הכל, כי זה יהיה מיני סדרה של איזה 30-40 סרטים, ואין לנו ואין לכם כוח לזה. ודבר שאני חושב שחשוב לציין, בטח בהקשר שלי, אני לא צלם, כאילו, אני לא טכניקן, אני לא באמת יודע כזה, כשאני מסתכל על הסרטים, להגיד, כן, פה הוא השתמש בעדשה מסוג XYZ כדי להשיג צילום שידוע בהגעה הטכנית בתור
כן,
הפירנה המקצפת או משהו כזה, שבו רואים כל שחקן אבל רק מזווית 87 מעלות מלמעלה. אנחנו מדברים עליו כי הוא באמת מישהו שבעיקר בחצי השני של הקריירה שלו נהיה נוכחות כזאת בסרטים שזוכים בכל הפרסים הגדולים, וזה כזה, זה לא כזה משנה מי יהיה במים. בשלב הזה, אם אתה שם את עמנואל לובצקי על הסרט שלך, כנראה שהוא יהיה מועמד למשהו בפרסים הגדולים, כנראה שהוא יזכה במשהו, אפילו אם זה לא רק הצילום, כי הוא כזה משדרג את כל הסרט אוטומטית.
כן, אני אגיד שגם אני כמו תום לא מומחה בצילום, אני בערך יודע להבחין מדי פעם ההבדל בין לונג שוט לקלוז-אפ, אבל כן, אני חושב, אני ותום ננסה בכלים המוגבלים, ונראה לי שיש לרוב הצופים ביחד והמאזינים ביחד איתנו, לנתח מה כן, כאילו, אוקיי, אם אפשר להגיד, יש כאן משהו שלובצקי הוסיף, וזה היה וואו, ואיזה מגניב הוא עשה את זה, או שזה סתם, או כאילו, האם זה יפה, זה משהו שנראה לי כל אחד יכול להעריך, והאם זה עובד גם בסך הכל, אפילו אם אין לנו את המילים הטכניות המסוימות להדגיד איך.
אני חושב שעמנואל לובצקי עושה עבודה די מרשימה בריאליטי בייטס. אגב, סרט שהיה יכול להופיע במין סדרה שלנו מכת בחורות, כי זה הסרט הראשון של בן סטילר כבמאי.
נכון.
הוא עושה עבודה מאוד טובה בלהיות צלם מאוד גרוע. שזה מאוד משקף את ה... אתיקה של הסרט של הנה אנשים שמאוד גורים במה שהם עושים אבל חושבים שהם טובים בזה. אז במקרה הזה אתה יודע, מאוד מרשים, כאילו זה סרט שנראה לא טוב, שעוסק באנשים שמאוד לא טובים בעבודה שלהם, ואחד מהאנשים האלה היא צלמת / במאית סרטים, וידאו דוקומנטרי, whatever. נגיד להם על מה עלילה.
כן, בוא נדבר קצת, נפרק את מציאות נושכת מההתחלה. אני מרגיש שזה פתיחת הפרק והעונה הכי מבולבלת שלנו עד כה, וכל הכבוד לנו שאנחנו תמיד מגיעים לסיום.
עוד פעם, זה מאוד מתאים, זה מאוד מתאים לרוח הסרט.
גם.
שיצא ב-94.
כן, 94.
וזה אחד הסרטים הכי כזה 90s דור X, שתוכלו למצוא, אתם יודעים, אי פעם.
כן.
אז הוא עוסק בארבעה חברים שבדיוק סיימו את הלימודים שלהם, והם כזה צריכים למצוא את הדרך שלהם בחיים. אז וינונה ריידר משחקת את ללינה? לנילה?
משהו כזה, אני מודה ש...
ללינה פירס, ואיתן הוק, שהיא כזה צלמת חובבת, והיא כזה, היא רוצה להיות יוצרת סרטים, אבל היא תקורה בעבודה משרדית נוראית.
לא משרדית. אין מה לעשות. זה, עוד שני, כן.
כאילו, אבל עבודה, אתם מבינים את זה. העבודה החונקת הזאת, שמגבילה את הכוחות היצירתיים המתפרצים. למה היא לא יכולה להיות פשוט אמנית כל הזמן? ואיתן הוק זה ה... הם כל הזמן רבים, אז הם בטח יהיו ביחד בסוף. החבר של הטרוי
כן,
דייר,
הוא כאילו לא יכול לשמור.
סופר סלקר שלא יודע מה זה ספר.
לא, כן, הוא כאילו מפס סדרתי מעבודות כזה, הוא, כשאנחנו רואים אותו בסצנה בסרט, אנחנו רואים אותו עומד בדוכן עיתונים, ואז לוקח לעצמו איזה סניקרס אחד, והדבר הבא שאנחנו יודעים זה שפיתרו אותו, בגלל שהוא אכל את הסניקרס הזה, ולא היה מוכן להגיד סליחה או משהו כזה. הם בעצם השתי דמויות הכי ראשיות בסרט, והסצנה השלישית של משולש האהבה בבסיס הסרט, שבגילומו של בן סטילר, נראה לי מייקל?
קוראים לו מייקל גרייטס, because he's grating, אתה מבין? אתה מבין? והאמת, קצת קודוס לבן סטילר, שמלהק את עצמו, בסרט של עצמו, בתור דמות שהיא בבירור אמור להיות הזה שהקהל שונא.
אז...
כאילו, כל הקהל, כאילו... אני בתור הקהל כזה מסתיים בסוף בעדו, אבל הכוונה של הסרט הוא בבירור זה כזה, אוי, מי זה החנון המעצבן האפס הזה, האיש עסקים הדוחה הזה, מי זה הוא ומי זה איתן הוק היקיף
כזה. כן, אני לא חושב שאנחנו אומרים לסנוע, כמו שאתה אומר, אנחנו אומרים להיות כזה, אי אפשר להשוות אותו לאיתן הוק, כלומר זה הווייב שהסרט רוצה שנלך אליו, אבל הסרט כן מציג לו יתרונות, כלומר... בהתחלה הוא אמור להיות מעין יפי בלתי נסבל, אבל ככל שאנחנו מבילים איתו זמן, אנחנו מגלים צדדים מאוד בסך הכל סבירים שלו, גם אם לא מדהימים.
ויש את ג'נין גרפלו וסטיב זן בתור שני החברים האחרים של ליאנה, והם שם, הם ממלאים מקום. לסטיב זן אמור להיות עלילת משנה שלמה על זה שהוא יוצא מהארון כאילו, והסרט מתייחס לזה בתור כזה, כן, זה גם משהו.
הסרט באמת בקושי מתייחס לזה, זה מאוד, זה אפילו לא, אתה יודע, איזשהו ייצוג לשם הייצוג, כמו שזה פשוט כאילו, יש פה דמות, נכון, 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 הוא גם מומו. כאילו, זה כמעט ברמה הזאת, יש, הסצנה שהוא יוצא מהארון, היא סצנה מאוד יפה, צריך לציין, כאילו, בצילום הגרוע של וינונה ריידר, אבל בסך הכל היא סצנה מאוד מרגשת, הסצנה שהוא יוצא בפני הוריו, אבל יהיו חותכים אותה מהסרט ואף אחד לא שם לב.
אז אחת העלילות שמתרחשות לאורך הסרט, ואגב, אנחנו נכנסים פה עכשיו לטריטוריית הספוילרים, כן? זה שללינה מתחילה לצאת עם מייקל הזה, עם בן סטילר, שהוא עובד בתחנת טלוויזיה שהיא לא MTV.
מה פתאום?
בכלל לא. בכלל. לא MTV.
אפילו לא קצת.
כן. והוא מבטיח לה, פחות או יותר, שהוא יכול לקחת את כל הצילומי וידאו אלה שהיא עושה, היא מסתובבת עם מצלמת וידאו ומצלמת כל הזמן, ואם זה היה בימינו, היא הייתה סטרימרית, כאילו היא הייתה בטוויץ' או יוטיוב או משהו כזה. ילדים, אם אני זקן מדי וכבר כולם עברו לערוץ אחר, אז תגידו לי בבקשה. הוא אומר לו שהוא יכול לקחת את כל הצילומים האלה, והוא יכול להפוך אותה לאמנית אמיתית, הוא ישים את העבודה שלה בטלוויזיה, ואז אנחנו מתקרבים לקליימקס של הסרט, והעבודה שלה עומדת להופיע בלא MTV
כן.
של מייקל בתחנה הזאת, והיא מגלה שוק ואימה שהוא ערך את היצירה שלה, את ריאליטי בייטס.
הוא אגב לא ערך.
כן, ככה קוראים לזה. זה שם הסרט.
הוא טוען שהוא לא ערך. הוא אומר, לא, האורחים, כאילו הבאתי את זה למישהו, גם אני לא ראיתי, כן.
הוא הביא את זה לערוץ ומפכו את זה למסחרי, הם הוסיפו וויס אוברים וסאונד טרק, והם עשו את זה מאוד כזה... the real worldy כזה. והיא, איך אתה מעז לגעת בעבודה שלי? והיא יוצאת משם בזעם, והיא עוזבת אותו, והיא רצה ישר לזרועות של טרוי. טרוי שיש לו, אולי אין לו כסף, ואין לו חליפה, ואין לו עבודה, וכנראה יש לו כמה מחלות, אבל טרוי, שהיא אוהב אותה כמו שהיא. ובשלב הזה, כל מיני דם שואל, תגידי, את באמת חשבת שהערימת צילומים הרנדומליים הלא ערוכים שלך, של החברים שלך, ישודרו כמו שהם בתחנת טלוויזיה מסחרית? זה אפילו לא נאיביות, זה פשוט כזה... את עובדת בצורת אומנות שהיא גם תעשיית בידור, ואת לא יודעת איך התעשייה הזאת עובדת. בן 12, יש בימינו, יש לו יותר כאילו הבנה של איך התעשייה הזאת עובדת. את אחרי... את בקולג' כאילו, את
בוא רגע נפרק את העבודה...
נפרק את כל הדמויות במכות? אני מסכים, הם באמת מאוד...
אז בוא רגע נפרק את ספציפית וינונה ריידר. וינונה ריידר בג'ן אקס הזה, כמו שאתה אומר, אתה קורא לה צלמת, אבל היא לא חושבת שהיא צלמת, היא יוצרת תעודית, כי מסתבר שבשנות ה-90 לא היה הפרדה בין במאי של סרט תעודי ופשוט מישהו שמסתובב במצלמה. כלומר, ככה לפחות, אתה יודע, זה נתפס פה, גם ברנט, כן, גם שם היוצר שלנו תמיד עם מצלמה תקוע וכזה, אוקיי, אבל אתה לא צלם, כאילו, אתה פוגע ביצירה של עצמך, זה שאתה רוצה לצלם את החיים שלך, ובכלליות זה היה כאילו מאוד נתפס כאיזשהו ז'אנר כזה, מצלמות ביתיות, העולם האמיתי, כמו שהוא לא מפולטר, אני יוצר תעודי. ואז היא נותנת את זה לטרוי, כשהוא נראה באמת אגב שהוא מאוד מעריך את היצירה כמו שהיא. כלומר, לא נראה שהוא משקר לה או כזה, לא רואים אותו, אתה יודע, אין איזה סצנה כזאת כמו שיש בכל מיני סרטים אחרים, שהיא יוצאת מה... אולפן והיא כל כך שמחה, ואז הוא מתקשר למזכירה שלו וכזה, yes, I have the documents, now יש לי את כל הדברים, עכשיו תהפכו את זה לפופי. הוא באמת, כמו שאתה אומר, כאילו, הוא לא אוהב אותה כמו שהיא, הוא באמת אוהב אותה כמו שהיא. אין לנו שום רמז שהוא רוצה שהיא תשתנה, שהוא רוצה שהיא תתעדכן, שהוא לא אומר לה, יהיה יותר טוב אם תצלמי ככה. הוא באמת מקבל אותה 100%, מה שהיא לא תרצה, הוא יאהב אותה. אבל כמו שאתה אומר, יש איזה נאיביות גם מהצד שלו וגם מהצד שלה, שכזה, זה ערוץ MTV, זה לא ערוץ, אתה יודע, הוט 8, זה לא ערוץ 8 של סרטים.
גם הוט 8 לא היו מקבלים את זה, הוט 8 היו אומרים, היו זורקים את זה מכל המדרגות, ואמרו, תחזרי לנו כשיש לך סטנדרט בסיסי של עשייה.
כן, כאילו כנראה, אני לא יודע, אני לא מכיר את הוט 8 בשנות ה-90, אבל כן, וכמו שאתה אומר, היא מאוד נהיית מוכזבת מזה, ושוב, יכול להיות שהוא כן שיקר והוא כן ראה את זה לפני, אבל כיווה שהיא טובה. כלומר, לא לחלוטין אומרים לנו עד הסוף כמה הוא ידע או לא ידע וכמה הוא מצטער או לא מצטער. ובשלב הזה הוא באמת נעלם העלילה, כלומר, אחרי שיש למערכת יחסים סבירה, כלומר, אנחנו רואים אותם, כאילו היא מאתגרת אותו, הוא מאתגר אותה, זה לא שאתה יודע, זה מערכת יחסים מאוד בורגנית, יפית, והוא בא ומאיר לה על הסמלות המטורפות שהיא לובשת, והיא כזה, טוב, אני מניחה, והוא אומר, את לא יכולה להגיד את זה ליד ההורים שלי. הדייטים שלהם נראים מאוד זורמים, כאילו, שום דבר במערכת יחסים שלהם לא נראה רע. עד לשלב שכאמור, כאילו, הוא מאוד פגע ביצירה שלה, ואני מבין למה זה פוגע בה, אבל כבן זוג, בניגוד לשותף עסקי, הוא נראה בסדר. החטא היחידי שלו, על פי הסרט, זה שהוא לא איתן הוק.
כאילו, בתור שותף עסקי הוא היום ונורא כלפי האנשים האחרים בערוץ, כי הוא בבירור הביא להם את הדבר הזה, והם כזה, טוב, אנחנו נעשה מזה משהו, אתה מבין שזה לחלוטין לא ראוי לשידור בכל פורמט שהוא, כן? כאילו, זה פחות או יותר מישהו משתמש בקשרים שלו כדי להכניס את החברה שלו לערוץ הטלוויזיה שבו.
זה חד משמעית זה, כן.
משהו שלא היה לו שום סיכוי להגיע אליו, אם היא לא הייתה יוצאת עם אחד מ... לא יודע מה העבודה שלו שם, מנהל תוכניות, מדריך ערוצים.
כן, משהו כזה, איזשהו...
איש בחליפה.
איש בחליפה בערוץ שמנסה להיות מגניב, אבל הוא לא מגניב באמת. אין לו באמת את רוח הצעירות והנועזות שיש לחברים שלה.
ואותה רוח, עוד פעם, מופיעה גם בדמות של אית'ן הוק, שהיא מאוד כזה, וזה למה זה סרט הכי 1990 שאפשר. זה סרט שאני חושב שלצעירים באמריקה במנו יהיה מאוד קשה להתייחס אליו בנחמדות, כי זה פשוט כזה אנשים שאין להם דאגות. זה כזה, הדאגות שלהם זה על הגשמה עצמית, אבל אין להם דאגות פיזיות, כאילו כשהיא מפוטרת מהעבודה שלה, וכשהוא מפוטר מהעבודה שלו, הם כזה, איזה בוס מעצבן ומגעיל, אבל אין שום רגע שבו הם כזה, אני הולך להיות ברחוב עוד מעט, או אני אצטרך לחזור עם אבא ואמא, הם כזה,
אני תוהה האם זה באמת פער דורות, או פשוט פער מעמדות, כלומר, לה יש מוצגים ההורים שלה, והם נראים מאוד מסודרים כלכלית, ואבא שלה נותן לה מכונית יחסית יוקרתית למתנה, והוא נותן לה איזה כרטיס אשראי גז שהיא מנצלת אותו באיזשהו עסקה שלא לחלוטין הבנתי עד הסוף.
אני מאמין שבסוף הסרט מה שהיא עושה זה עבירה פלילית. היא כזה גונבת את הכרטיס שלו, ומשמשת בו בלי אישור, ואני כזה, אם היה מגבלות על הכרטיס והפרת אותם, אני חושב שזה
לא,
עבירה.
לא, היא לא גונבת, הוא נותן לה אותו, אבל כן נראה לי שיש שם איזושהי עבירה לא ברורה, כלומר, היא מתדלקת לאנשים, לוקחת כסף מהם, ואז את הכסף היא עושה, כאילו, זה בבירור לא מה שאבא שלה חשב כשהוא נתן את הכרטיס, נגיד זאת כך. ובאמת כמו שאתה אומר, זה נראה כאילו, אוקיי, הם גרים בדירה מאפנה, זה אפשר לציין, כלומר, בניגוד לתא יודע לכל מיני סרטים אחרים שמוכרים אשליות של כזה, האמנית המתוסכלת שגרה בדירת לופט יוקרתית עם נוף משוכלל, זה כזה לא. זה דירה מאפנה, הם מקובצים בה איזה ארבע אנשים ועדיין לא מצליחים לשלם את שכר הדירה, כלומר, מדברים שם באופן מאוד פעיל על אנחנו לא, אין לנו כסף לשכר דירה, אין לנו כסף לפה, אין לנו כסף לשם, זה דבר שעולה. אבל אתה כן צודק שכזה, נגיד, הנושא של חובות סטודנטים, הוא מוזכר בזה משפט אחד בערך, נראה לי ג'נין גרפולו מתי שהוא מזכירה את הנושא, וזהו, הוא לא מוזכר יותר. יש אווירה של חוסר דאגות, שהיא נראית כמעט, אתה יודע, משהו שהם מחליטים להיות כזה, אנחנו נהיה חסרי דאגות, ויהי מה. למרות שהעול...
לא, זה פשוט שהדאגות שלהם, עוד פעם, זה משהו ש... היה מאוד נפוץ בדיונים על מוזיקה בשנות ה-90, והיום אתה כמעט שומע אותו, ה-selling out, כן? להקות בשנות ה-90, זה היה כזה, לעולם לא נעשה selling out, ואמן ש, אתה יודע, עשה משהו מסחרי אחרי שהוא לקח סטנד, זה מסחרי היה, אני זוכר, בתור מעריץ מטל, כן? מטליקה אמרו, אנחנו בחיים לא נעשה מוזיקה, וידאו מיוזיק ב-MTV, אף פעם, בשום פנים ואופן לא, אנחנו תמיד בדרך, ואנחנו לא צריכים סינגלים, ואנחנו כזה, נעשה הכל דרך האלבומים, ואז הם עשו אתה יודע, וידאו מוזיקה, כן, הם עשו את וואן, שהיה עבודת אומנותית מאוד מרשימה, גם בתור מוזיקה וגם בתור וידאו, והרבה מעריצים היו כזה, מה? אתם שמתם, אתם מופיעים ב-MTV, ב-VH1? פיכסה, איך אתם מעיזים, כאילו, לנסות להרוויח כסף מהעבודה שלכם? וזה היה לפני נאפסטר, כן, שאז זה באמת היה מוצדק. והיום, אני לא שומע את האלבון הזה יותר, זה לא אנשים כזה אומרים... אתה יודע, כזה, אתה מנסה למכור, והאמן כזה יגיד, כן, אני מנסה למכור כמה שיותר, כי אני רוצה כסף, זאת העבודה שלי להרוויח. אתם יודעים כמה מעט אני מקבל בסטרימינג, כאילו? זה משהו שכבר כמעט לא קיים בתרבות, אני, לפחות
יש שני הבדלים, אם אנחנו מדברים על רעיון התמסחרות, שאני אכנס אליהם, ספציפית במוזיקה, אני גם, אני כן רוצה לציין שאחד מלעיתי ה-90 הזניחים, לדעתי לארץ זה לא הגיע, אבל בארץ, בארצות הברית זה היה לרגע, נקרא מילולית Sell Out, של להקת סקה, שנקרא Real Big Fish, שכאמור, כמו שאתה אומר, צוחק על כל הרטוריקה של כן להיות מחתרתי, לא להיות מחתרתי, הכל ב... בהומור וקריצה. יש שני הבדלים לגבי הרעיון של התמסחרות בימינו ואז. אחד, אין להקות רוק יותר, אז אין כאילו, השיח הזה אף פעם לא היה כל כך בהיפ-הופ, בהיפ-הופ זה מאוד, תשיג את הכסף למי אכפת, ורוב האמני הפעילים היום הם בין פופ להיפ-הופ, כלומר יש לך ממש כזה דינוזאורים של רוק שעוד הולכים בינינו, אבל אין לך צערות, להקות צעירות חדשות שמסתערים על... הגלי השידור, והשני אין MTV. כלומר, אין אני חושב היום את הדבר שמייצג חברה תעשייתית. כלומר, אפשר לדבר קצת על פרסומות, אבל גם זה, אתה יודע, זה מאוד התערער בימינו. אתה רואה יוצרים, אם נלך רגע אחורה ממוזיקה, כמו רועי קפרי, אוקיי? שלכאורה הכי התמסחר בעולם, עשה פרסומות למילקי. מצד שני, האם הוא עשה פרסומות למילקי, או שמילקי עשו סרטונים של רועי קפרי? כלומר, החברות מאוד מאוד שינו את הגישה שלהם, באמת, ביום שבו פרסומות יכולות להיות כל כך יצירות אומנות, או לפחות יצירות עם קריצה, האלבון בהתמסחרות ירד. אני חושב שהשיא האבסורדיות שלו הגיע בפרסומת של הסופרבול של סקיטלס. אנחנו מתרחקים מאוד ממציאות נושכת, אבל זה סיפור יפה, אז תקשיבו בכל זאת. שהפרסומת של סופרבול לסקיטלס בשנה מסוימת לא שודרה בסופרבול, כי היא הייתה מחזמר של חצי שעה בברודווי, שנקרא סקיטלס ברודווי קומרשל או משהו כזה, בכיכוב מייקל סי הול מדקסטר, שמככב כשחקן שרוצה לעשות פרסומת לסקיטלס, והוא נרצח באיזשהו שלב ועולה לגן עדן, וכולם כועסים עליו, והשירים שם הם כולם על כמה שפרסומות זה נוראי וגרוע והורס הכל. אחד, לא שמע, זה ארבע שירים. שיר אחד מילולית נקרא Advertising Ruins Everything, פרסום הורס הכל, וזה כל זה היה פרסומת. אז אנחנו באמת באיזשהו שלב שכבר השאלה מהי פרסומת ומהי אומנות, בניגוד לאנשים בשנות ה-90 שהצליחו להבדיל ביניהם, היא כבר מאוד קשה לענות. אתה יודע, במאים גדולי הז'אנר, גדולי הבמאים של ימינו, וס אנדרסון, ספייק ג'ונס, לא אתה יודע, סטיבן ספילברג, אוקיי, הוא הולך לעשות את פרסומת. האמנים הבמאים הכי אינדי, הכי מחתרתיים, עושים פרסומות בכיף, ואנשים מהללים אותם כיצירות אומנות, קליפים זה, כלומר, אי אפשר להתמסחר כמעט, אפילו אם היית רוצה בימינו. היית ממש צריך כאילו לעבוד קשה בשביל להתמסחר, בשביל לתת את התחושה הזאת.
כאילו, הדבר שהוא התמסחות בקולנוע בימינו זה לעשות סרטים בשביל מרוול, ומה שהם עושים זה, הם לא לוקחים את האמן הוותיק שהוא כבר סט-אפ, זה כזה, עשית סרט אחד, עשית שני סרטים, אתה נראה במה אינדי לא מזיק שהאולפן יכול לנהל, ברכותיי, אתה מביים עכשיו את קפ, קפטן אמריקה 7, או את ג'וראסיק וורלד 8, או את
משהו. וגם זה, כמו שאתה אומר, זה לא מרגיש כמו אלבון למותג של אף אחד, כי זה באמת כאילו בובות. כלומר, ג'ון וואטס, אתה יודע, אם עכשיו, אחרי כל ספיידרמן, אם הוא יחזור לעשות סרטים כמו קופקאר, אף אחד לא יהיה כזה, אבל עשית ספיידרמנים. כאילו, אין את ה, כמו שאתה אומר, את התחושה הזאת של המעריצים של מטאליקה אחרי וואן, של כזה, בגדתם באמון שלנו. ג'ון וואטס לא בגד באמון של אף אחד, הוא הלך לעשות כמה סרטים, ועכשיו הוא אולי יעשה סרטים יותר מעניינים, ולא ספיידרמנים. חזרה למציאות נושכת, אז כמו שאתה אומר, כן, אז זה איזשהו שיח שבאמת לא קיים, ואולי השיח הזה הוא באמת באיזשהו מקום, אני לא יודע אם פריבילגי, אבל כל כך מנותק מהמציאות של ימינו. כלומר, אני לא חושב שיש סטודנט...
מציאות?
שיש... סטודנט אחד בימינו שיגיד לא לכסף, כאילו הוא יגיד לא לפרסומת. כלומר, אני חושב שתלך, אתה יודע, לאוניברסיטת תל אביב, תלך לסם שפיגל ותגיד להם, מציעים לכם כסף לעשות פרסומת ואתם צריכים לביים אותה.
שנייה אחרי שסיימת את התואר, כן. אתה מקבל עבודה, כאילו,
אף אחד לא מתלונן. אתה יודע, היום אנשים, כאילו, הבושה זה, הדבר היחידי שאולי אפשר לדבר עליו במונחים של בושה ב, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל הייתי צריך לעשות זה, הייתי צריך את הכסף, זה עבודה בריאליטי. כלומר, אתה יודע, אנשים שהולכים להיות עורכים באח הגדול או דברים כאלה. וגם זה, כלומר, באמת השיח כל כך השתנה, כמו שאתה אומר, וקשה להתמסחר. כאילו, או שאתה, אתה יודע, לא בזהות שלך, אז לא מזהים אותך כמי שהתמסחר, כי אתה מאחורי האח הגדול, אתה מאחורי מרוול, אתה מאחורי מישהו אחר, או שזה פשוט כאילו מצופה ממך להתמסחר. אתה יודע, האמנים הכי גדולים בארץ בימינו, עומר אדם וסטטיק ובנאל, יש להם שירים שהם מילולית פרסומות. כלומר, וזה ממש כאילו, אתה יודע, מדי פעם הבת שלי רוצה כזה לשמוע את השיר שסטטיק ובנאל עשו למילקי, ואני כזה, לא, זה פרסומת שישלמו לי לשמוע אותו. אני לא רוצה, כי אני עוד, יש לי, אתה יודע, את, כזה, את האנטי פרסומות הזה שדבק בי משום מה בשנות ה-90.
אתה מושיב אותה, ואתה אומר, אתה, אז הנה עכשיו לרייני זאת של סלר. כמו שצריך.
אז כן, אז יש משהו מאוד, כמו שאתה אומר, לא מחובר, אבל אולי באמת הדבר שהכי, כאילו כן, אתה יודע, שכל כך חשוב להם לא להתמסחר, אז הם נהיים איזשהו דור אבוד, אבל גם כזה, הם יכולים למצוא את עצמם. יש באמת איזושהי, זה דור שמאוד התעקש באיזשהו מקום, על פי הסרט, אני לא שופט אף אחד, ללכת לאיבוד, רק בשבילו ללכת בתלם, והסרט מייצג את זה די סבבה, אבל כמו שאתה אומר, בימינו זה פשוט כזה, פשוט השיגו עבודה. כלומר, אתה יודע, יש איזושהי ביקורת, או וינונה ריידר כאילו מתנסית באיזשהו שלב על ג'נין גרפלו, שהיא מקבלת עבודת אני לא יודעת אם זה אחראית משמרת או מנהלת סניף במה זה H&M או חנות בגדים אחרת וכזה. לא, כאילו אולי זה לא מה שהיא רצה לעשות אחרי התואר, אבל כל הכבוד לה, אם היא מקבלת כסף, בסדר גמור. כן, זה כאילו, זה מצליח מאוד טוב לבטא את תחושת האבדון הזאת. ואם נלך רגע ללובצקי, שלשמו התכנסנו, אני חושב שלובצקי, אנחנו נגע בזה עוד הרבה, עשה הרבה קומדיות. ויהיה מעניין לראות האם הבמה היא שמאוד מאוד...
שזה מאוד מוזר, כי אתה לא חושב עליו כזה בתור... זה השוטים הארוכים והמורכבים האלה באור טבעי, ואתה כזה... כן, בסוף השוט הזה, וויל פרל הולך לחטוף בעיטה בביצים או משהו.
אז... מציאות נושכת הוא עוד לא לחלוטין כאילו הוא קומדיה, יש בו סצנות
קומדיה רומנטית
ומעניין, ובאמת הצילום של לובצקי באמת מושך לרומנטי יותר, כלומר הוא מצליח לגרום גם לבן סטילר להיראות מאוד יפה. יש את הסצנה במכונית שהיא בנויה, אתה יודע, לא משוט שלו שוט שלה, אלא הם תמיד ביחד והמצלמה קצת עולה ויורדת, וכלומר לובצקי אי אפשר להגיד, אתה יודע, שזה העבודה הכי טובה שלו, או איזושהי משהו שאי אפשר מישהו אחר לעשות, אבל גם הסצנות הקטנות, נגיד הסצנות שהם רוקדים בחנות דלק של המוצרים שם, ביילו, שאיך שלא קוראים ליילו הזה, הוא גורם להכל באמת להיראות באיזושהי רומנטיקה שנחוצה לתפיסת העולם הזאת, של, אתה יודע, של איזשהו דור אבוד.
אבל באופן אירוני, חוץ מהצילומים שמוצגים בתור הצילומי וידאו של הדמות של אלינה, זה הכל מאוד מלאכותי. זה הכל מסוג הדברים שבדיוק איזה הדמות הזאת הייתה מורדת בהם. זה הכל נראה כזה מאוד פופ, צבעים בהירים, הכל בולט כזה על הרקע. ואני קצת קופץ קצת עם על הסרט עתידי, שנדבר עליו ממש בקרוב. אם אתה משווה את זה למשהו כמו איטו מאמא טמביין, שהוא גם כן, הוא סרט על דור, זה הילדים של דור אבוד שמחפשים את עצמם, וגם הם כזה בנים למשפחות שהם יותר מבסדר גמור, ורמת התחושה של הריאליזם של להכניס אותך לתוך העולם שלהם, שונה לגמרי. זה כאילו, ריאליטי בייטס הוא בחמש כאילו, מנגן בחמש, ואז איטו מאמא טמביין מנגן בתשע או עשר. זה סרט שכל כך עסוק באמיתי, אבל הוא מרגיש מזויף. היה לי שיחה בזמן שתביתי בזה עם חבר באינטרנט, והוא אמר שהסרט הזה שוכתב המון המון, איזה חצי תריסר פעמים, כי באופן אירוני במטרה להתאים יותר ויותר לטעם פופולרי, הוא אמר הם כל הזמן חיפשו מה יהיה הכי מתאים לטעם של הדור שלנו. וזה שוב, זה כל כך אירוני, וזה אפילו יותר אירוני, כי אחרי הכל חלק ניכר מהסרט זה דיאלוג הזה על מה זה אירוניה, כן? זה כזה, מבקשים מהדמות של אלינה להגדיר מה זה אירוניה ברעיון עבודה, וזה משהו שעושים ברעיונות עבודה, אוקיי. והיא לא יכולה על המקום לספק הגדרה, ואז היא שואלת את הדמות של איתנוק, את טרוי כזה, מה זה אירוניה, והוא עונה לה בשנייה, וזה אמור להוכיח שהוא גאון. ואגב, אנשים בסרט הזה אומרים לו שוב ושוב שהוא גאון, ואני כזה, זה הדגמה מצוינת של Tell Don't Show, כאילו, שזה משהו שאתה לא אמור לעשות.
אני חושב שבתקופה ההיא היה משהו, כאילו, לא יודע אם גאון, אבל מעין אתה יודע, הרעיון של כזה נבק, כאילו, אני לא יודע אם הוא חושב עמוק, ויודע דברים אקראיים, ויש לו תובנות על החיים, ושוב, זה דמות שמתיישנת רע, כי התובנות האלה הם המון פעמים במקרה הטוב נכונות לזמנן, ובמקרה הרע פשוט כאילו אתה צריך עוד להתבגר, ואנחנו כדור צריך להתבגר וכחברה. אבל כן, כאילו הרעיון זה כזה, וואו, הוא כאילו היה תמיד פילוסופיה שנפל, זה הסיפור שלו הרי, הוא לא השלים את התואר, הוא למד כמה שנים פילוסופיה והוא עזב, ואז כאילו הוא למד פילוסופיה, מי זה? אז הוא יודע להגיד מה זה אירוניה, אבל כזה במציאות הוא, אתה יודע, כזה דוש קצת.
האם, יונתן, האם אי פעם נתקלת באוקיי קולה?
לא.
כאילו, אני מניח שבחיים אמיתיים לא שתית את זה, כי זה היה קצת לפני זמנך, אבל האם נתקלת ברעיון של אוקיי קולה?
לא, אני לא חושב שנתקלתי ברון שלו.
כן, אז לך ולק... גם אם היית נתקל, אני צריך לספר, כן, אנחנו מדברים אחרי הכל למאזינים. בשנות ה-90, בשנת 93, אני מאמין, זה ממש לפני הסרט הזה, חברת קולה התחילה עם משהו, מיזם שנקרא אוקיי קולה, שהיה אמור הקולה של דור ה-X. עכשיו, זה נקרא אוקיי, כי זה כזה, אסור להגיד, אתה יודע, אם אתה תגיד שאתה טוב או נהדר, זה כזה, אתה מלא ברגש פתאום, זה כזה, לא, 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 אנחנו רוצים... אנחנו רוצים להתאים לדור של הרגועים והמגניבים והמנותקים, אז זה כזה, זה כל השיא, אוקיי. והעיצוב של אוקיי קולה הגיע מאמני קומיקס אלטרנטיביים, כן? זה כזה, צ'רלס ברנס עיצב אחד, הבחור של גוסט וורלד עיצב אחד, דניאל קלאוס כאילו.
וואו.
ואתה יכול לחפש בגוגל תמונות שלהם, וזה פשוט תמונות של כזה... אנשים בשחור לבן עם פנים מנותקים, וזה מאוד מייצג, אני חושב, את הדרך שנות 90, שבה האירוניה נהפכה לכלי פרסומי, שזה כזה, אנחנו יודעים שאתם יודעים שאנחנו מוצר, שאנחנו מוצר תאגידים מתואר, אבל בגלל שאנחנו יודעים שאתם יודעים שאנחנו יודעים, אז זה בסדר לקנות אותנו, כי אתם שותים את הקולה הזאת באופן אירוני, זאת קולה אירונית, אז זה בסדר לקנות קולה.
כן.
וזה מאוד מרגיש כמו הדמות שלו, שהוא כזה, הוא אנטי-ממסדי, אבל בדרך, הדמות של טרוי, שהוא אנטי-ממסדי, אבל בדרך שלא באמת מאתגרת שום דבר בממסד, כאילו. הוא כזה, אני מסרב להשתתף במערכת שלכם, חוץ מזה שאני, אתה יודע, חי על חשבון המערכת שלכם.
כן, תראה, להגנתו באמריקה, בכל מקום, אבל בטח באמריקה מאוד קשה לחיות, באמת. אני יודע מה אני אסג, זה לא רק אמריקה. מאוד קשה לחיות... באופן שנוגד לחלוטין את המערכת. כלומר, אתה יודע, זה אומר שאתה צריך להינתק מרוב החברים שלך, להינתק מרוב התשתיות שאתה מכיר, ובאמת כאילו, זאת החלטה מאוד קיצונית ודרסטית, שאתה יודע, היא קצת בסופו של דבר מגיעה ל... יש את המם הזה, של הבחור שכל הזמן מאיר לאנשים, הקומיקס, לא יודע, זה גם נהיה חצי מם, הקומיקס של הבחור שמאיר לאנשים שרוצים לשפר את החברה וכזה, אתה רוצה לשפר את החברה, אבל אתה חלק ממנה. טרוי, כמו שאתה אומר, הבעיה שלו היא שהוא אפילו לא רוצה לשפר את החברה. כלומר, הוא לא אוהב אותה, אבל לא מציע שום צעד אמיתי, הוא פשוט... מסרב לקחת חלק עד שהוא יהיה חייב. זה מאוד הגישה שלו, זה בצורה מאוד בולטת. הוא לא מנסה למצוא אלטרנטיבה שיכול לחיות איתה, והוא לא מנסה, אתה יודע, לעזור לחברים שלו, למצוא דרכים לחתור נגד. הוא פשוט, אתה יודע, כל עוד הוא יכול להנות מהחברים שלו שיעזרו בו ויתמכו בו, הוא ינצל את התמיכה שלהם, כי למה לא? ואין לו... הוא לא נותן שום דבר. הוא רק מבקר, וגם את הביקורת הזאת, זו ביקורת מאוד למלמית. אז כן, אז יש פה משהו מאוד כזה, סתום את הפה שלך.
כן, עוד פעם, זה סרט שמגיע מאוד ממקום של נוחות, ממקום של אנשים שכזה, הם יכולים לעשות opt-out מהמערכת, כי הם יודעים שהם ינחתו על, אתה יודע, יש ריפוד מתחת, כן?
כן.
אם תאבד את העבודה זה בסדר, ההורים ידאגו, אפשר לקחת כרטיס האשראי של אבא, זה בסדר, יש אוטו, יש זה. ובגלל זה אני אומר, זה מרגיש כל כך מנותק, אני מניח, לקהל של ימינו, כי, אתה יודע, בארצות הברית לפחות, כן, זה, יש, לדור, לכל דור עכשיו יש פחות ופחות מהדור הקודם. כאילו, פעם זה היה כזה שיפור מתמיד ברמת הכסף והבעלות וזה, ומאז... שנות ה-90 יש כזה ירידה של... ואנשים צריכים לעבוד בעבוד... כל מיני עבודות זמניות. אנשים מתפללים לעבוד במשרד, כן? כן. אני זוכר שראיתי לפני כמה שנים מחדש את Office Space, כן? עוד סרט כזה שהוא כל כך 90s, כן? שהוא כזה, אוי, האימה של לעבוד בקיוביקול. כן. ואני חושב על, אתה יודע, אנשים שעכשיו, אנשים שאני מכיר, שהם בשנות ה-30 וגם ה-40 בחיים שלהם, שצריכים לעבוד בשליחויות באופניים, כן? שהם היו כזה, אתה רוצה להגיד לי שאני יכול לשבת על כיסא כאילו, ולהקיש על כמה מקשים מ9 עד 5, ואז אני יכול ללכת הביתה ויש לי זמן פנוי? והם כזה, מה אני צריך לעשות כדי להגיע לגן העדן הזה, של תעסוקה? והאנשים היום במקום זה הם כזה, כן, מ9 עד 5 אני רוכב על אופניים, ואז אני חוזר הביתה ואני עובד ב... קול סנטר, ואז אני מעלה פודקאסטים לאינטרנט, ואני מתחנן לאנשים שיתנו כסף לפטריון שלי, כי בבקשה, בבקשה, אני צריך את זה, אלוהים אדירים. כאילו, כל כך הרבה אנשים צריכים לעשות מונטיזציה של כל שנייה בחיים שלהם. והסרט הזה זה אנשים שכזו יכולים להגיד, אני לא רוצה כסף, אני כזה, אני בז לכסף שלכם, כי הכל בסדר. עוד פעם, שנות ה-90 בארצות הברית, כן? שנות ביל קלינטון, שהם כזה, אתה יכול להגיד להם הרבה דברים. זה היה שנות הסגסוג הכלכלי האחרון במדינה, במדינה הזאת נראה לי, זהו באופן מפורסם, אני חושב שהוא הנשיא האחרון מזה נצח שסיים את הנשיאות השנייה שלו עם עודף בתוצר הלאומי, לא בתוצר הלאומי, בתקציב כאילו.
אתה מדבר איתי על דברים שאני לא מבין מהם, אני לא מבין בצילום ואני לא מבין בתקציב המדינה לתוצרות הברית, לא ידעתי, לא הייתי מוכן לפופ קוויז הזה.
אבל ביל קלינטון שרץ בשנות ה-90 על It's the economy stupid, ואכן הביא להמון הישגים כלכליים, אתה יודע, למעמד הביניים במדינה שלו, הייתה תחושה כזאת של נוחות, והנוחות הזאת אפשרה את כל הגישה הזאת של דור האיקס, של כזה, כן, אנחנו יכולים לא להשקיע, אנחנו יכולים להיות מנותקים, אנחנו יכולים להגיד שלא אכפת לנו, כי סך הכל יהיה בסדר. כאילו, אולי לא יהיה לך את הדופלקס הגדול היפה, אבל זה תהיה בסדר. אתה לא תהיה ברחוב, אתה לא תדאג שלא יהיה לך מספיק כסף להרשות לשלם על האינסולין שלך או משהו כזה, יהיה בסדר. זה לא בהכרח היה נכון 100% מהזמן, אבל זו הייתה תחושה תרבותית באוויר.
כן, צריך להגיד גם באמת שיש, כמו שאתה אומר, כאילו, אני לא יודע בכלכלה, אבל אני כן יכול להגיד שתרבותית בהחלט היה שינוי, שהוא יכול לנבוע גם מזה שהתרבות, אתה יודע, תמיד מחפשת את הסיפור החדש, ויכול להיות שעדיין בימינו מסתובבים בארצות הברית, איתן הוקים, לא, כאילו איתן הוק קיים, טרוי דאפרים כאלה ואחרים, אבל הסיפורים שאנחנו מספרים כבר לא עליהם. ואין לי מושג, אתה יודע, כמה המציאות, אתה יודע, הרי גם סרטי תיכון, אף לא ממש שקפו את המציאות שם. הכל זה איזשהו סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו מסביב למדורה, או ארצות הברית מספרת לעצמה מסביב למדורה, והסיפורים בימינו, כמו שאתה אומר, בשיתוף עם הרשתות החברתיות, שמאוד מעצימות קולות שלא היה להם גישה למיקרופון, לא היה להם גישה למצלמה, כן, כאילו לוקחות הצידה ואומרות, למה אנחנו צריכים לשמוע בפעם האלף, אתה יודע, גם אחרי שהדור שנות ה-60 וכל ההיפים בזו לתרבות ההוא וגם הזה, כאילו, בסדר, הבנו, מאוד קשה לכם להרוויח כסף. ביי, כאילו, עשינו את הסיפור הזה 40 שנה, בוא נדבר על האנשים שקשה להם, ויש להם מצוקות אמיתיות, והמצוקה שלהם זה לא האם להתאהב בבן סטילר או באיתן הוק.
כן, עוד דבר שיצא ב-1994, התחילה סדרת טלוויזיה קטנה בשם חברים.
נכון.
שעוסקת גם כן ב... כמה חברים שחיים ביחד, אמנם בשתי דירות במקום באחת, אבל בכל זאת...
שלוש אפילו, או ארבע.
יש להם ארבע, בהתחלה זה היה שתי דירות, לא?
לא, יש את השתי דירות, אחת של ג'וי וצ'נדלר, והשנייה של מוניקה וזה, פיבי גרה בדירה לבד, ורוס גר בדירה משל עצמו.
כן, ושוב, ואחד הדברים, ההערות שרצות במשך הכי הרבה זמן לגבי חברים, כן, בתור כזה תגובה לסדרה הזאת, זה כזה איך הם הרשו את זה לעצמם, כן, דירות בניו יורק.
כן.
במיוחד מישהי שהיא, עוד כמו שאמרת, יש מישהי שהיא מעשה זמנית ששרה בבית קפה, כמו טרוי, שיכולה להרשות לעצמה לופט בניו יורק. לא משנה, אתה יודע, משהו שבימינו בטח עולה $100,000 לחודש או משהו, לא יודע, אני מגזים, אבל לא ביותר מדי.
כן, שוב.
וכמה שנים אחרי זה, סקס בעיר הגדולה, גם כן, שכזה, כן, אני יכולה לכתוב טור בעיתון פעם בשבוע, ולהרשות מזה להיות דירה באזור הכי אופנתי, בעיר הכי יקרה בארצות הברית, וללכת למסיבות כל הזמן עם חברות שלי.
זהו, אני חושב שצריך גם לזכור ש... אני חושב שבימינו, אם דיברנו על רתיעה בשנות ה-90 מהתמסחרות, בימינו יש איזושהי רתיעה מפנטזיה מסוימת. כלומר, הפנטזיה הזאת, הפנטזיה של חברים, חברים היא עדיין סופר פופולרית, כן? וגם, אני לא יודע אם סקס פירה גדולה עדיין סופר פופולרית, אבל...
היה לזה ריבוט לאחרונה, משהו כזה, לא החזירו לזה לעוד עונה או משהו כזה?
נכון, היה איזה... אני לא יודע איך זה הצליח, אבל אין לי מושג. וגם אחת מהרביעייה לא הייתה שם, אני לא מספיק מעורה בנושא, אני מצטער לכל המאזינים והמאזינות. אבל התחושה היא שסיטקומים בימינו... הם לא מוכרים לך כבר כל כך פנטזיות כאלה, של כזה, איזה כיף, עם החברים שלי, בעיר. בכלליות סיטקומים באיזושהי נקודת משבר, כלומר זה, אנחנו ניב ואתה אוהבים לדבר על דרדור המצב הקומדיה, אבל סיטקומים בגדול שרדו, אבל הם מאוד שונים בימינו ממה שהם היו אז. כלומר, אחד הסיטקומים הכי מדוברים זה אטלנטה, סדרה ביזרית ומוזרה, על אנשים לא ממש מסודרים כלכלית, וקשה להגיד שאתה מפנטז להיות כמוהם. אני לא חושב שהנקודה באטלנטה היא שאתה רוצה להיות כמו פייפרבוי, או כמו ארן, או כמו מישהו מהם. וגם אתה יודע, בוג'ק הורסמן, שזה לכאורה איכשהו נחשב קומדיה, הפאנץ' הוא, אתה לא כזה, וואי, איזה דמות היא בוג'ק הורסמן, אני בוג'ק, איזה מגניב. כאילו לא, בוג'ק הורסמן הוא אדם נוראי. כל המטרה של הסדרה היא להבין שהוא בן אדם נוראי. יש לך עוד כזה כמה, אתה יודע, גוד פלייס וכאלה, אבל גם הם זה כזה, איזה כיף להיות מת בגוד פלייס. אין לך יותר את האלמנט שלה כזה, וואו, הלוואי שהחיים שלי היו שלהם, של סוג הפנטזיות האלה. גם קצת במציאות נושכת, ובטח בחברים וסוגות האלה, אנחנו כאילו מנסים דברים חדשים. כלומר, זה מאוד לא מגניב ליצור את הפנטזיות האלה. אני לא יודע אם לרצות אותם, כי כאמור, יש להם עדיין הרבה צופים, אבל הפנטזיות שאנחנו מרשים לעצמנו לכתוב ולעסוק בהם כחברה, הם כבר לא כל כך פשוטות. אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. אני לא יודע אפילו אנחנו מאשרים, כאילו, אני אפילו לא יודע אם אנחנו מאפשרים לעצמנו את האסקפיזם הזה באיזשהו מקום. בשל, אתה יודע, דברים כמו מציאות זה, כלומר, כשיש אסקפיזם הוא תמוד קצת מסויג או מאוד מרוחק, כלומר, אני לא מספיק צופה בטלוויזיה בשביל לחלוטין לדבר על כל סדרה וסדרה שיש, אז אני אעצור.
לא, 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 זהו, אתה עכשיו צריך להעיר על כל סדרה שרצה בטלוויזיה במקביל.
אוקיי, אז אמילי בפריז שלא ראיתי.
לא, לא, זה התחיל מהפאור רנג'רס.
להתחיל מה... פאור רנג'רס עדיין רץ?
אני בטוח שיש איזושהי סדרה של פאור, אני לא יודע. אז אמילי בפריז נלחמת בפאור רנג'רס.
אמילי בפריז נלחמת בפאור רנג'רס. אז תראה, זה בבירור פנטזיית כוח, כי אמילי היא הרי ריטה. כי בפריז היא מצאה את האבן האפלה שנותנת לה כוח להיות פרסומאית. אני לא סגור מה אמילי מנסה לעשות בפריז.
עכשיו שאתם מכוון שהיא הזמרת ריטה.
לא, ריטה מהפאוור ריינג'רס, לא ככה קראו לה? לא ככה קראו לה?
אני מאמין שככה קראו לה, אבל עכשיו אני רוצה שריטה תגלם את... האם ריטה גילמה את הגרסה העברית של ריטה? כי היה גרסה מדובבת, אני זוכר.
היה גרסה מדובבת, אני לא חושב שריטה גילמה את ריטה.
אוקיי, אז ריאליטי בייטס, אימנואל לובצקי. איי, ככה, אנחנו כמו הדמות של טרוי בקטע הזה, לא עם השיער, אלא עם פשוט מתפזרים לכל מקום ולא מסוגל לשמור על דרך אחת יחידה.
כן, וגרים אצל וינונה ריידר וג'יין גרפלו.
אני באמת שכזה, זה מסוג הסרטים האלה שאם לא היית אומר לאנשים זאת אחת העבודות המוקדמות של אימנואל לובצקי, אני לא חושב שהם היו שמים לב. כאילו זה באמת, אפילו הסרטים האמריקאים הבאים שלו, כן, משהו כמו כלוב הציפורים, יש שם כמה שוטים שהם כזה, אוקיי, זה כזה, אתה עושה משהו מרשים טכנית, אבל ריאליטי בייטס הוא סרט כזה לואו אפורט, או לפחות כזה שמנסה להיות לו אפר.
כן, זה תחושה, זה הוא כאילו מקרין כזה, הכל מאוד מחוספס, ואתה יודע, זה אסתטיקה מסוימת של מאמץ נמוך, כי כמו שאמרת, לא מגניב להתאמץ.
אבל הוא לא עושה את האסתטיקה הזאת טוב, זה עניין. הוא מתאמץ בלראות לא מתאמץ. זה לא, נקודת השוואה ברורה, זה כמובן לינקלייטר, כן? עם משהו כמו... איך כל זה שהתרחש בטקסס, המוקדם יחסית?
מה, סלקר?
כן.
כן, אבל כן תשווה, כאילו, אני חושב שמאוד קל יותר לאהוב את סלקר ממציאות נושכת בימינו, כאילו, יש גם כאן העדפות ג'אנריות ועוד דברים שאנחנו לא נכנסים אליהם, אבל בזמן האמת, אני די בטוח שמציאות נושכת, אני לא זוכר כמה הוא הרוויח, אבל הוא היה הרבה יותר, כאילו, אתה מדבר על ביצוע לא טוב, האנשים בזמן אמת אמרו כזה, זה הביצוע שאנחנו רוצים לראות, זה הפנטזיה שאנחנו רוצים.
לא, לא, עוד פעם, זה סרט מאוד אהוב, אני חושב באופן כללי, סרט מאוד נוסטלגי, היה בעשור הקודם היה כזה ריוניון 25 שנים לסרט הזה, ובבירור כזה האנשים שהיו שם היו כזה, ייי, הסרט הזה חוזר, ואוקיי, זה מבחינתי אחד הסרטים הכי גרועים שביקרנו בפודקאסט הזה.
זה קשוח.
הוא ממש גרוע.
לא, אני אומר, זה קשוח, זה ביקורת קשוחה. אני לא חושב שהוא עד כדי כך גרוע. אני לא, כאילו, אני חושב שאולי היינו צריכים להביא איזשהו מישהו שייצג את הצד האוהד שלו, כי אני הצד של כזה, לא, זה לא נורא, תום, זה רק בסדר כזה. אבל יש לו, כאילו זה באמת סרט אהוד, שאני מרגיש שאף אחד מאיתנו לא מציג למה הוא אהוד, או לא יכול להציג באופן כאילו מלא בהתלהבות, שאסור לעשות כי אסור להתלהב, כי אנחנו בשנות ה-90, ואנחנו מאוד מגניבים.
התפקיד של עיתונאי, יונתן, אתה אמור לדעת, זה לא... כשהוא שומע שמישהו אומר שיש גשם ומישהו אחר אומר שאין גשם, זה לא להגיד שני אנשים אומרים שני דברים, אלא פשוט לפתוח את החלון ולהגיד האם יש גשם. אז התפקיד שלנו כמבקרי קולנוע
זה לבדוק אם יש גשם,
להסתכל החוצה ולהגיד יש גשם, וגם ריאליטי בייט זה סרט היום ונורא. אני לא מרגיש צורך להביא מישהו שיגן עליו. אם מישהו רוצה להגן עליו, הוא מוזמן לעשות זה בתגובות, והוא יהיה טועה. כאילו אני עכשיו על טעם וריח להתווכח, כי אני תמיד צודק.
אבכן, האם יש לו משהו להגיד על אימנואל לובצקי, על בן סטילר, שאני חייב להגיד, זה לא הסרט הכי, כאילו, זה סרט מאוד מעניין לקריירה של בן סטילר, הוא לא מתחבר כל כך לזולנדר ורם טרופי, וגם לא לקייבל גאי, ובטח לא לסדרה שלו. הסדרה, אני לא יודע אם הייתה במקביל לסדרה שלו, אי פעם ראית את הבן סטילר שואו?
לא ראיתי את הבן סטילר שואו.
ראיתי את זה עשור אחרי שזה יצא בערך, כאילו ב-2000, לא בזמן האחרון, אבל זה סדרה ממש מצחיקה. בן סטילר עושה כמה חיקויים שם של תום קרוז וכאלה נהדרים. זה כאילו, אתה יודע, זה היה תקופה שהיו הרבה, בשנות ה-90, היו הרבה כזה אנשים שאמרו כזה, מה זה סטרדי נייט לייב? אנחנו נעשה יותר מצחיק. ויש לך את מיסטר שואו מצד אחד, ויש לך את מד טיווי, ובן סטילר... שרד עונה אחת, כאילו זה היה יותר מדי מוזר, וזה כל כך מוזר לחשוב על בן סטילר כקומיקאי החתרני, שהיה לו סדרה של עונה אחת עד שהורידו אותה מהאוויר, אבל זה מה שזה היה, היה בה את בוב אודנקרק, היה בה את ג'נין גרפלו, היה בה או את אנדי, כן, את אנדי דיק, לא תום גרין, אם אני זוכר נכון, והיא באמת מאוד שונה ממציאות נושכת, שזה כמו שאמרנו, זה כזה רומנטי, או, אתה יודע, הרומנטיקה של הרומנטיקה, כאילו איך שלא נדבר על שנות ה-90, כן?
כאילו, הוא עשה מעט מאוד סרטים כבמאי, וכל אחד מהם, חוץ מזולנדר 1 ו-2, מאוד מאוד שונה, כי כזה, כאמור, קייבל גאי לא דומה לזולנדר, שלא דומה לריאליטי בייטס, שאתה יכול להגיד שזולנדר קצת מאותו שנתון עם טרופיק פנדר, אני מניח, ואף אחד מהם לא דומה ל-The Secret Life of Walter Mitty.
כן.
שזה משהו שקיים.
זה קיים ועוד לא ראיתי, והתגובות שאני מכיר על זה זה או, וואו, איזה סרט מדהים, לאיזה חתיכת חרה.
הוא פשוט באמת בתור במאי, הוא כזה, אין תחושה של כזה, אם אתה רוצה לעשות את הפילמוגרפיה של בן סטילר, לא יצא לך איזושהי הצרה, זה מרגיש הרבה פעמים כמו כזה, טוב, הוא היה בסרט הזה ולא היה במאי זמין, אז הוא כזה, הוא אמר, אני אעשה את זה, יש לי מספיק ניסיון מאחורי המצלמה, אני יודע מה אני עושה. יכול בהחלט להיות שריאליטי בייט זה הסרט הכי גרוע שהוא עשה בתור במאי, כאילו.
זולנדר 2 קיים, ואומרים עליו דברים לא יפים.
לא ראיתי את זולנדר 2.
זהו.
תאמינו לא, בקושי ראיתי חצי מזולנדר 1, אבל זה פשוט כזה, קייבל גאי אני לא מתלהב, אבל זה סרט מנקודת מבט משלו, שעובדת, כאילו, לא בכך עובדת טוב, אבל אתה יודע, זה כזה, אוקיי, אני מבין מה רצית לעשות פה, והוא מייצג במראה שלו את מה שהוא אמור להיות.
אז אני לא ראיתי, כאילו ראיתי את כל בן סטילר, אני אגב לא מסכים עם ה, טוב, מישהו צריך להיות באחורי המצלמה, אבל אני רגע אגע בזה, ראיתי עד כאילו רם טרופי, אין ספק שמבין ה4 סרטים, 5, הרבי, הסרטים עד רם טרופי, מציאות נושכת, יש בו משהו שכמו שאתה אומר, הוא הכי חלש, אבל כיצירת ביקורים, הוא כאילו מאוד בטוח בעצמו, וכל הכבוד לו, זה לא סרט מגמגם יותר מדי, נקרא לזה ככה. אני כן חושב שיש באמת, בעיקר, כמו שאתה אומר, איזשהו נתק עצום בין החוויה שלנו של בן סטילר כשחקן, והחוויה שלנו של בן סטילר כבמאי. כי הסרטים של בן סטילר כבמאי הם די מופרעים. מה שקורה בקייבל גאי זה לא בסדר. ההומור בזולנדר הוא פסיכי על כל הראש, וגם רם טרופי זאת סתירה, כנראה הסתירה הוליוודית האחרונה הרלוונטית. כאילו, אני לא יודע, יכול להיות ששכחתי משהו באמצע עשור, אבל כאילו, אחרי זה, אתה יודע, הם פשוט לא ניסו אפילו יותר כל כך לעשות, כמו שאתה אומר, לא קומדיות, בטח לא סתירות, זה מאוד מורכב. ולעומת זאת, הסרטים של בן סטילר זה כזה... הוא האריה במדגסקר, הוא השומר הסטרייט גאי בלילה במוזיאון, הוא מאוהב בפולי, שלא ראיתי ואז הגיע פולי, אבל כאילו, הוא תמיד כזה אותו תפקיד מאוד רגוע וכזה, אני הבחור הנחמד, לא 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 לא. ומאחורי המצלמה, יש את הרושם של התפקיד האחד המטורף שהוא עשה, שזה תפקיד נפלא בעיניי, שזה דודג'בול, ואני רגע צריך לעצור.
כאילו על בן סילר כשחקן, כמו שאמרת.
שחקן במה יוצר, קיים.
כאילו, יש הרבה יותר מדי סרטים שבהם משחקת הבחור הנורמלי, וזה כזה, כן, הוא הדיפולט גאי, הדיפולט ווייט גאי, במשהו כמו לילה במוזיאון, ואני כזה, זה לא עושה לו שום מטבות, אני חושב. אני חושב שיכול להיות בסדר בתפקיד, בסדר, אין בי משהו שהוא כזה, חדש של בן סטילר, גם בתור במאי, גם בתור שחקן. אבל אני לא כדוע, אני לא כזה מתלהב גדול מהתנועה הקומית הקולנועית האמריקאית של שני העשורים האחרונים בכל מקרה.
תראה, צריך גם לציין, בן סטילר...
הוא כן יותר טוב מכל הבית ספר של ג'אד אפטאו, זה כן, הוא והחברים שלו, אתה יודע, לפחות מנסים להצחיק. יש, באופן אירוני למי שעשה את ריאליטי בית, יש מאמץ בעבודות שלו.
צריך להגיד, גם בן סטילר אין לו סרט חדש, כלומר, הוא לא שיחק בתפקיד שהוא לא הופעת אורח, אני לא זוכר כבר מתי, כאילו אני לא יכול להגיד לך בשלוף מה התפקיד האחרון שלו, המרכזי, וכבמאי הוא עבר לטלוויזיה. הוא מביים, לא את כל, אבל הוא שותף מאוד פעיל ביצירת אחת הסדרות הכי טובות של 2022, על פי הקונצנזוס, אני לא נחשב, Severance, ניתוק של אפל, וזה סדרה גם כן, שוב, מאוד כאילו עם חזון, ו... באמת כאילו, יש איזשהו נתק עצום בין בן סטילר, כי כמו שאתה אומר, הבחור הלבן שצריך לככב בסרט קומדיה אקראי בשנות ה-2000, ובין היוצר בן סטילר, שהוא תמיד כמעט עושה דברים מעניינים, גם אם כאילו, לא מוצלחים.
זה עוד מדברים על שינוי של עידן. אנחנו בעידן הסטרימינג, זה די הרס קולנועית, את הסוג קומדיות ש... או סרטי, גם קומדיות וגם סרטי משפחה, שהפכו אותו לכוכב. מה התפקיד הראשי האחרון שלו? כמו שאמרת, סיפורי מיירוביץ? זה סרט שיש על נטפליקס.
כן, כנראה.
מ-2017.
אז זה האחרון
ש... ומאז הוא עשה את, ומאזינים יקרים, אם ראיתם סרט אחד מאלו, את, בטח בקולנוע אתם מוזמנים להגיד לי, כן? אלכס סטרנג'לוב, The Package, Greed, Plus One, Dinner in America, Have a Good Trip, Adventures in Psychedelics, Hubie Halloween, Friendsgiving, Locked Down, Queen Pins, ולסיום הופעה, אני בטוח מאוד מאוד ראשית, בברוז השנה.
נכון! הוא הופיע בברוז השנה. כאמור, תפקידים פיצים כולם.
אני מניח שבתפקיד לא ראשי בעליל.
לא ראשי בעליל. גם בלוקדאון הוא מופיע בתפקיד, כאילו מישהו שרואים בזום כמה פעמים. והיה עוד אחד מהם שראיתי ושכחתי, וזה היה דווקא תפקיד... פאק.
בוויקיפדיה הוא מדורג ברשימת הכוכבים של ברוז, בערך 26.
לא, לא.
מתוך 30.
הוא באמת הפסיק לשחק. כלומר, הוא באמת לא עושה את זה יותר, נראה שזה פחות מעניין אותו, אתה לא רואה אותו גם, כאילו, אתה מוביל לזה, טוב, אני אעשה סדרת קומדיה בכיכובי או משהו, הוא פשוט לא רוצה לשחק יותר, ובאמת, באמת, תקשיב, זה איזושהי ענווה, צניעות, אני לא יודע איך להגיד לזה, שכל הכבוד לו, כאילו, כל הכבוד לבן אדם שאומר, אני בכלל לא רציתי להיות שחקן, אני רוצה ליצור סרטים, אני רוצה ליצור, מעניין אותי להגיד דברים, לא מעניין אותי להיות הכל והזה, וכל הכבוד לו, וכל הכבוד לו שהוא נתן ללובצקי את העבודה הראשונה שלו, אפילו אם זה לא העבודה הכי טובה של אף אחד מהם, אבל הוא זיהה שם לפני כל השלושת, לא לפני, כי קורון עבד לפני, אבל אתה יודע, זיהה לפני כולנו, שיש שם במאי מוכשר שיכול להפוך את הסרט שלו לקצת יותר רמנטי ומלאכותי, אבל לא מספיק בשביל שהג'ן אקסים יתעצבנו עליו.
כן, שוב, לובצקי הוא הצלם הלא מתאים לסרט הזה, כי אתה צריך מישהו שיכול לצלם ברגוע, והצלה, ולובצקי נראה כמו, לא ברעיונות שלו, שהוא נראה כמו טיפוס, אתה יודע, בסדר גמור, והוא נראה כזה מאוד נחמד, אבל כשהוא עובד, זה הדבר הכי, הוא הצלם הכי אינטנסיבי בעולם, כן? זה כזה, אתה מרגיש את המצלמה בסרטים שלו, אתה מרגיש כזה, אני הולך להראות לכם משהו, וואי, 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 חבר'ה, אתם לא הולכים להאמין מה הולך לקרות לכם. לבחור אותו לצלם את הסרט הזה, אני באמת, זה כמו, אם נחזור למוזיקה, זה כמו להביא את ג'ו סטריאני לנגן סולו גיטרה בשיר של טיילר סוויפט או משהו כזה.
אתה אומר,
הוא יכול לעשות את זה, זה יכול להיות מעניין, אבל זה קצת כזה, הערכתם יותר מדי את תפקיד הגיטרה, סולו גיטרה בשיר של טיילור סוויפט.
למרות שאני אגיד, אני חושב שעדיין הוא לא בשלב האינטנסיביות שלו פה. כלומר, לא הרגשתי אינטנסיביות בוקעת בכל רגע, אלא...
לא, אני אומר, הוא כבר אז יכול היה לעשות את זה. אני חושב, אני מסתכל על סרטים אחרים שלו באותו זמן, שהוא היה יכול, לא ברמה שהוא עושה את זה היום, אבל זה היה שם, וזה פשוט היה בחירה לא נכונה של סרט בשבילו.
טוב, אז זה היה הפרק הראשון של צ'יבו. כמו הסרט, כמו הדור, אנחנו הלכנו לאיבוד וחזרנו והתמסחרנו, למי שלא שם לב לפרסומת לקוקה קולה שהייתנו שם באמצע, ולסקיטלס כמובן, וחזרנו, ועכשיו אנחנו נמשיך הלאה. תום, הערות אחרונות.
צ'יבו!
צ'יבו! אז בהערה הזאת, תודה רבה לכם שהזנתם, אתם מוזמנים לריב איתנו ולהגיד שהסרט הרבה יותר טוב, או לשאול אותנו איך העזנו, לא לדבר על שלושת הסרטים שהוא עשה לפני, או כל דבר כזה או אחר, ותודה רבה לכם, וניפגש בפרק הבא.